אני אקדים את השיעור בשאלה יותר בסיסית ויותר כללית. מישהו היה שואל אותך, אולי דווקא בתקופה הזאת, למה נחרב הבית? למה נחרבה ירושלים? מה הייתם עונים? מה? שנאת חינם. תשאל היסטוריון של התקופה, מה הוא יגיד לך? היסטוריון של התקופה. מה? ציון כושל, נכון. הוא היה עונה בפשטות. להתחיל מרד נגד הרומאים זה מעשה של פשוט התאבדות לדעת. לא ייתכן שתתחיל איתם ושלא יגמור כמו שגמר. ומה עוד שכוחותיכם מפוצלים ונוחמים זה עם זה. אז מה התשובה האמיתית? מה התשובה הנכונה? זה גובר לבעיה בלימוד ההיסטוריה של עם ישראל, ובעיה די חריפה בלימוד התנ"ך בכלל, שאנחנו מפרשים אותה, מה שנקרא סיבתיות כפולה, double causation. ואולי המשל הכי פשוט זה למשול את ההיסטוריה היהודית לבצל. בצל. רואים את הבצל מבחוץ, כשאתה קולף איזה קליפה, פתאום אתה מגלה משהו יותר פנימי, ככל שאתה מקלף אתה מגיע ללב. התפקיד של ההיסטוריון הוא להסביר את הקליפה. זה התפקיד שלו. להסביר את הסיבתיות הפשוטה שאנחנו רואים במו עינינו ויכולים לקשר בלי שום ידע תיאולוגי בין הסיבה לתוצאה. עם קטן, עם חסר אונים, מנסה למרוד נגד האימפריה הרומאית, כישלון, חורבן. שיטה. התפקיד של חכמינו זה לא לתאר את הקליפה. חשוב מאוד לדעת שאנחנו לומדים אגדות חז"ל. לא להשלות את עצמנו ולחשוב שהתפקיד של חכמים זה לספר היסטוריה. אתה רוצה היסטוריה? יש יוסף בן מתתיהו. יש גדליה אלון. יש מלא היסטוריונים. התפקיד של חכמים זה להגיד לי מה יש בתוך הבצל. מה הסיבה הפנימית, מה שנכנה אותה הסיבה הדתית, כאילו. כשחכמים אומרים שהבית חרב על עוון שנאת חינם, או שפסקו בעלי אמנה, או שלא דנו לפני משורת הדין, או שלא ברכו בתורה, או עוד בערך עשרה נימוקים שניתנים בדברי חז"ל, הם מגלים לנו מה יש בפנים, בתוך הבצל. הסיבה הפנימית, הסיבה התיאולוגית. עכשיו, מה אני מפיק מההיסטוריון? המפיק ידע. אני גם מפיק את האמרה המפורסמת של סנטיאנה, מי שלא לומד מההיסטוריה שלו, אז מובטח לו שיחזור עליה. אז אני לומד את ההיסטוריה כדי לדעת איך להיזהר מאותה בעיה בפעם הבאה. מה אני מפיק מדברי חכמים כשאומרים שהבית חרב עקב שנאת חינם, או שלא דנו לפי משורת הדין וכו' וכו'? מה אני מוציא מזה? איך אני מיישם את זה בחיים שלי? זה מוקדש השיעור. אנחנו לומדים שני פרקים ביחד בספר זכריה. די קרובים לשקיעת החמה, בין השלשות, דברי נביאים. האמת היא שזה דבר שקשור ישירות לענייני דיומה. הקדמה קצרה, קצר קצורת לספר זכריה. ספר זכריה הוא באמת שני ספרים. אני לא מדבר על הבעיה של חיבור, מי המחבר, מתי חובר, אני לא גובל בכלל על ההקבלה עם ספר ישעיהו. כלומר שספר זכריהו הוא 14 פרקים. 8 פרקים הראשונים זה המשכיות, זה סדרה של נבואות, של זכריה בן ברכיה בן עידו שניבא בתקופת שיבת ציון, בזמן בניין הבית מחדש, מה שאנחנו מכנים בית שני. מפרק ת' עד פרק י' ד', 6 פרקים האחרונים, הם פרקים של נבואות מאוד מאוד מוזרות, לא שייכות מבחינת ההקשר, הקונטקסט, לאיזשהו זמן מסוים, והן נבואות עתידיות לחלוטין. והיה אדוני למלך על כל הארץ, פרימו יהיה אדוני אחד ושמו אחד, פסוק בזכריה י"ד. הנה מלכך יבוא. גילי וריני בת ציון, הנה מלכך יבוא, נושה, רוכב על בין הערים. זכריה ט'. נבואות של העתיד הרחוק. אז אנחנו מתמקדים בשיעור הזה בזכריה חלק א'. חלק א' בנוי גם משני מחציות, שני חלקים. עד סוף פרק ו' זה סדרה של 7 נבואות שהיו לזכריה בלילה אחד וכ"ד בשבט בשנה השנייה, שנת השנית, למלך דריווש, בערך 518 לפני הספירה. סדרה של נבואות בלילה אחד. והמסר הכללי של הנבואות שייך לחנוכה, אז נדבר אז. פרק ז' וח' מהווים יחידה אחת, ואת הפרק הזה, היחידה הזאת, אנחנו נלמוד עכשיו. והיא משנת 4 לדריווש המלך. אז זה בערך עכשיו שנת 517 אולי, 16 לפני הספירה, הבית עומד להיבנות, זאת אומרת להיגמר. טיפת היסטוריה, כשכורש בשנת 539 לפני הספירה כבש את בבל והכריז שכל העמים שבבל שיבדו אותם יכולים לחזור לבתיהם, לבנות את מקדשיהם, לחיות בתרבותם ובלשונה וכולי, ויש לנו את התיעוד בתנ״ך, פעמיים, גם בעזרה, גם בדברי העמים, מי מכל עמו יהיה אדוני אלוהיו עמו ויעל, אז מעט מאוד עלו, זה אנחנו יודעים, בערך 42,000 עלו. עלו ארצה, ובערך ב-537, 6 פלוס מינוס, התחילו לבנות את המקדש. בנו את היסוד של המקדש ואת המזבח. ואז, משום סיבות פוליטיות עם השכנים שלנו, יש לנו תמיד בעיות עם השכנים, עצרו את הבנייה בערך 20 שנה. בימי דריווש, בערך ב-518 לפני הספירה, הקהילה היהודית קיבלה אישור לגמור את הבנייה, וזכריה ועמיתו חגי הנביא ביחד סייעו לבנייה. עכשיו הבית עומד להיבנות. היה דבר אדוני אל זכריה מ-4 לחודש תשיעי בכסלו. נקודה אחת בסוגריים, אבל חשוב מאוד הסוגריים האלה. איך מכנים תאריכים יהודיים? איך מתארים את החודש הזה, אם אני רוצה תיאור יהודי? איזה חודש זה? החודש החמישי. ליהודים אין שמות לחודשים. שמות לחודשים זה מושג פגני. כי זאת אומרת שכל חודש שייך לאיזה אל אחר. אז איך אנחנו קיבלנו את השמות האלה הפגניים של החשוון, החשוון זה לא כל כך פגני, כסלו, תמוז, שהוא שם של אלה, איך קיבלנו אותם? פשוט שהצטרפנו לאימפריה הפרסית, היינו חייבים להשתמש במונחים שלהם למסמכים. ואת הקשר הזה, את המעבר הזה בין תיארוך יהודי לתיארוך פרסי, אנחנו רואים דווקא בספרות ימי בית שני, בכל מקום שיש תאריך במגילת אסתר, יש את שניהם. החודש הראשון הוא חודש ניסן, החודש העשירי הוא חודש טבת. גם רואים את זה פה באזכור קצר, בחודש, בארבעה לחודש התשיעי, תהיינו בכסלו. אוקיי. שלח בית אל, עכשיו בית אל זה מקום, הפרקן זה לא מקום. השלח בית אל, א' שר עצר, ב' רגם מלך ואנשיו, זה שלושה אנשים. בית אל זה שם כמו משהו שאנחנו מכירים בספר בראשית. איזה שם אנחנו מכירים בספר בראשית? מאוד דומה לבית אל. בתואל. בתואל. בתואל כנראה זה, זה, צירוף, זה מין צירוף או שינוי של השם בית אל. השלושה אלה נשלחו לחלות לפני אדוני. איך אני יודע שזה לא בית אל? כי יש מקדש בירושלים. יש מקדש בירושלים, אתה לא בא לבית אל לחלות לפני השם, אתה בא לירושלים. באמת הם באו לזכריה בירושלים. לאמור אל הכהנים אשר לבית אדוני צבאות ואל הנביאים לאמור. זאת אומרת, השם דיבר על זכריה להגיד לו שאנשים האלה באים לשאול שאלה, ואני אתן לך את התשובה. מה השאלה שהם שואלים? זו שאלה של אמיתו של דבר נשאלת פה בארצנו הקדושה כבר כמעט 70 שנה וביתר תוקף 50 שנה. והתשובה לשאלה הזאת היא תמיד כן, אבל השאלה נשאלת. האבקה בחודש החמישי. מה השאלה שלהם? וכנראה שזה משלחת מאיפה? מבבל. הם שולחים משלחת לארץ ושואלים, האבקה בחודש החמישי, מה השאלה? מה הם שואלים? האם צריכים להמשיך להתאבל בחודש אב? שהם לא שואלים על תשעה באב, בחודש חמישי. כנראה שאלה מנהגים של אבילות של החודש. של החודש. שאבקה בחודש החמישי או מנהגים שיש באותו חודש של אבילות, לאו דווקא צום, אבל צום יופיע פה. הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים. הנזר זאת אומרת למנוע ממשהו. מאכילה, משתיית יין, ממשהו. כאשר עשיתי זה כמה שנים. זאת אומרת שבבבל הם התחילו מעצמם, זה קריטי פה. מעצמם הם התחילו מנהגי נזירות, זאת אומרת מנהגי מניעה, מנהגי בכייה ואבל, בחודש החמישי כקשורים לחורבן בית המקדש, ועכשיו מה הם שואלים? עכשיו בונים הבית, האם אני צריך להמשיך להתאבל? שאלה במקומה. עכשיו זאת שאלה די פשוטה, שאלה בינארית. כי כמה תשובות יש כאן? אפשריות. אמרתי, שאלה בינארית, אז כן או לא? זה חייב להיות חצי פסוק. ויאמר זכריה, כה אמר השם, כן. פרק ט'. כה אמר השם, לא. אתם רואים שזה לא פשוט. ולכן הכותרת פה היא שאלה ופתרונה וההפתעה תמונה בדברי הנביא. אז יש לנו בערך 20 משהו דקות להיות מופתעים. יופי. עכשיו התשובה שהשם מנבא את זכריה שיגיד למשלחת מבבל. והיא דבר לנו עצבות אליי למור. אז הוא עכשיו מדבר. אמור על כל עם הארץ ועל הכהנים למור. זאת אומרת, התשובה היא לכולם. כי צמתם וספוד. דרך אגב, מה זה ספוד? מה זה מספד? מה? אבל, נכון. בלשון חכמים, ספוד, זה מה שאנחנו קוראים להספיד, לדבר דברים על הנפטר. אבל בתנך, לספוד זה להתאבל, איפה רואים את זה בספר בראשית? ויבוא אברהם, לספוד לשרה ולבכותה. איפה רואים את זה בספר קהלת, שיעור שנתתי פה בסוכות? עת רקוד ועת ספוד בעיתים. אוקיי, גם אני שכחתי שנתתי פה שיעור. בסדר. עכשיו, כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי, הם שאלו על החודש החמישי. הוא מוסיף שאתם נוהגים לצום ולספוד בחודש החמישי ובחודש השביעי. מה זה החודש השביעי? Som Gedalia. Que lo yitachen lagir al Yom Kippur Sfod. Som, quem? Aber gam lo yitachen lagir ki tzamtem al Yom Kippur ki iluhem yitzru etze. Zudar al mashu shesheach kan nireh l'retzach Gedalia. Lo muzkarim po tzumot achirim. Tanita Esther לא מופיע פה בכלל. לא מופיע, לא מופיעים פה. איזה עוד שתי צומות אנחנו רוצים? עשרה בטבת ושבע עשרה בתמוז לא מופיעים פה. הם יופיעו לפני ערבית. אוקיי? וזה 70 שנה הצום צמתוני אני. הכוונה פה של השאלה, האם זה צום שאני ביקשתי? אני לא ציוויתי את הצום הזה. ושימו לב לכנות של הפירוש הזה. וכי תאכלו וכי תשתו, הלו אתם האוכלים ואתם השותים. ואתם מחליטים עכשיו לאכול ולשתות, זה ההחלטה שלכם. עכשיו, הוא עונה לשאלה בלי לענות. הלו את הדברים אשר קרה, אדוני ביד הנביאים הראשונים. בהיות ירושלים יושבת ושלווה ועריה סביבותיה, והנגב השפלה יושב. המשפט הזה הוא עמום. הוא חסר משהו. אז אנחנו צריכים לחכות להמשך. אבל כנראה שזכריה עונה בתשובה השלישית. יש לנו שתי אפשרויות. הוא נוקט את הדרך השלישית. והתשובה שלו היא, אתם לא שואלים את השאלה הנכונה. אתם רוצים לדעת אם לצום או לא לצום, לבכות או לא לבכות, תעשו מה שאתם רוצים. זה לא מעניין אותי. כי אתם עושים לעצמכם בלוף בשאלה הזאת, כי אתם לא שואלים את השאלה הנכונה. השאלה הנכונה היא, איך לשים לב לדברי הנביאים הראשונים, אשר אני שלחתי בזמן שירושלים הייתה שלווה. מי הם הנביאים הראשונים פה? אז כנראה שזה ירמיהו, אבל ידיד טוב שלי חושב שאת צודקת שזה דווקא ישעיהו. אבל איך שלא יהיה? וזה חוזר לאיך שהתחלתי, עם הסיבתיות הכפולה. סיבתיות כפולה, לגלות את הטעם הפנימי שמשהו שקרה בהיסטוריה, חורבן הבית, חטא המרגלים וכולי, חטא חן. מה אנחנו מפיקים מזה? אנחנו יכולים להגיע לשורש של הבעיה, אם אנחנו מספיק חכמים לעקרו, לשתור במקומו נטע נאמן ולא נטע זר. אז אתם צריכים לשים לב לדברי הנביאים שקראו לפני החורבן. יש מישהו שלא ישן מספיק. ישן 3-4 שעות בלילה, לא מספיק. והוא אחר כך יוצא לכל מיני מרוצים, וכל מיני התעמלויות, ובסוף כל שבוע הוא תשוש, הוא לא יכול לקום מהמיטה, וכל חודש הוא מאושפז בבית חולים. עכשיו הוא שואל, למה? האם הריצה האחרונה הייתה קצת בנתיב לא מתאים? אולי מה שאכלתי בשבת? הרופא אומר לו, חבר, אתה צריך לישון יותר. ואם לא תישן מספיק, אתה תחלה. לא, 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 זה משהו אחר. צריכים לחזור לשורש. ירושלים לא חרבה משום מה, חרבה משום חטאים מסוימים. ואני הזהרתי אתכם. עכשיו תקשיבו לנביאים האלה. לדברי הנביאים. ועכשיו נשמע. ויהי דבר אדוני אל זכריה לאמור. עכשיו אני צריך פה סוגריים גדולים עם סיפור חיוני. כמו אתם, אלה שמכירים אותי יודעים שאני לא כך ביישן. אני מגיע כל שנה ארצה להשתתף בימי עיון בתנ"ך אלון שבות, ואולי הרגע הכי משמח שבכל ימי העיון זה ארוחת צהריים. אחת צהריים זה תשעת הימים, זה לא מי יודע מה. אבל אחת צהריים תלוי מתי ועם מי אתה מגיע, אתה יכול לשבת בשולחן עם אנשים פנטסטיים. אפילו רק להקשיב, להשתתף בשיחה זה משהו. לפני כמה שנים ישבתי עם כמה ידידים שגם מלמדים שם, ועם הרב יואל בן נון ועוד כמה ממש מגדולי המורים במכללת הרצוג. שאלתי אותם, למה ממשיכים בתשעה באב? הקדוש ברוך הוא נתנו את הכל. מה שחסר לנו זה מה שלנו חסר. הקדוש ברוך הוא כבר השלים את שלו. אז באמת שאלתי את הרב יואל, כי הוא גם ידוע כאחד שהוא לא כך בשן. הרב יואל ענה לי כך, הוא אומר שלפני כמה שנים, אז זה כבר כמה שנים, לפני כמה שנים, הוא היה בטלוויזיה וריענו אותו ושאלו אותו אותה שאלה. אבל הוא ענה מהקטע הזה מזכריה. עד שאתם לא מתקנים את החטאי החברה שהביאו לחורבן, אין לכם מה לבטל. כל זמן שיש לנו אנשים שחיים מתחת לקו העוני, אנשים שלא מוגנים, בעיות של אנשי המיעוט, לא חשוב מה, משהו בחברה לא תקין, אז הוא אומר, אני ממשיך לצום. סיפר לי אחר כך שבמשך השנה, אחרי הרעיון בטלוויזיה, הוא נפגש באיזושהי אישה ברחוב, ואתה אותו, אתה יואל בן נון, כן, ראיתי אותך בטלוויזיה. כך היא אמרה, אני אישה חילונית לחלוטין, אבל אני צמה בתשעה באב אחרי ששמעתי אותך. מרשים. חבל שלא היה בטלוויזיה עוד. היא הייתה גם שומרת שבת. אבל התחלה. אז בואו נראה באמת את דברי הנביאים. כה אמר לנו את צבאות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו. מה המסר הבסיסי? הבסיסי של הנביאים. זה חל על אנשי המשפט. משפט אמת, ללא הטייה, ללא שוחד כמובן, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו. אז זה שני מישורים. שהמשפט, המישור המשפטי והמישור הבין חברי. במשפט חייב להיות אמת. ובין איש לרעהו חסד. זה מה שצריכים להכיל בחברה. ידך פירוש הזו גמור, כמו שהלל אומר. ואלמנה ויתום גר ואני אל תשוקו. זה החברה תמיד שהם בשוליים של החברה. וראת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. ראת איש אחיו הכוונה לזמום נגד מישהו. To conspire נגד מישהו. זה אתם חייבים לעצור. ומה קרה אז, כששלחתי את הנביא עם המסר הבסיסי מאוד הזה? והימנו להקשיב. אנשי ירושלים לא הקשיבו. מה שמענו בשבת? זה מחזק מה שאמרת על ישעיהו. איך הייתה לזונה? כי הוא היה נאמנה. צדק ילין בה ויתה מרצחים. אבל אחרי שהשיבה שופטייך ראשונה, אחר כך יקרא לך, עיר הצדק, קריה נאמנה. דרך אגב, מה המקום הראשון שאנחנו פוגשים את ירושלים בתנ"ך? במלך שלם. איך הוא נקרא מלך שלם? מה השם המלכותי שלו? מלכי? צדק. מה המקום הראשון שאנחנו פוגשים את העיר ירושלים בשמה בתנ"ך? ביהושע, פרק י', פסוק א', מי המלך של ירושלים? אדוני צדק. זאת אומרת שמימים כולם הבינו שהעיר הזאת היא אמורה להיות עיר הצדק. גם היבוסים היו מכנים את המלאכים שלהם, אדוני צדק, מלכי צדק. לכן ישעיהו אומר, צדק ילין בה, אבל אחרי כאן יקרא לך עיר הצדק. ואוזניהם הכבידו משמוע, וליבם שמו שמיר. הנביא פה מתאר את אנשי ישראל בזמן, לפני החורבן, כפרעה בזמנו, ויחזק את ליבו. משמוע את התורה ואת הדברים אשר שלח אדוני צבאות ברוחו, ביד הנביאים הראשונים, והיה קצב גדול מאת אדוני צבאות. סיבה שאני חושב שזה מיהו, כי זה ממש לפני החורבן.
Vahim chasher kara velo shameu, ken nikru velo ishma, amar Adonai Tzvaot. לפני כמה שנים למדנו ביחד, מה? כי לפני כמה שנים למדנו ביחד את ההגדה של קמצא בר קמצא. ובסוף דף המקורות הבאתי מדרש מאיך, מאיך הרבה שטוען שכן היו גדולי ישראל עושים בזמן ההוא, זה בזמן חורבן הבית השני, היו רואים את דבר עבירה ומסבים את פניהם. כאילו הם לא רואים. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא שעה ואני אעשה אתכם כך. אני גם לא אראה, כשאתם בצרה, אני לא אסתכל. מידה כנגד מידה. אז מה קרה? אני שלחתי נביאים עם המסר הבסיסי הזה של אמת ושלום, של משפט וחסד, והם לא שמעו, ושעשוקים קרו, הם לא שמעו, אז אני לא אשמע להם. ועשה עריהם, הכוונה אפיציהם, הכל הגויים אשר לא ידעום בארץ נשמה אחריהם, זה אחד מהחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, כשהוא מגלה אותנו מארצנו. הארץ היא שממה, והזרים לא מצליחים לאבד אותה. הארץ השם אחריהם מעובר משם, וישימו ארץ חמדה לשמה. וישימו. הכוונה, ההתנהגות שלהם, שגרמה לגלות, גם גרם לזה שהארץ, החמדה, הארץ, הלכה והארץ הפורחת, נפחה לשממה. זה המסר. לא שמתם לב. אז חיה לא גמר. מתוך כך, אדם היה יכול לשאול את השאלה. הרי השם יגלה אותנו לפני 50 משהו שנה. אנחנו מבל יושבים. את החטאים האלה של אי שמיעה, אי ציות לנביאים, לא שמענו שתוקנו. לא היה, כמו שאומרים, איך תמצא שיתקנו. לא היינו במצב שנוכל לתקן אותו. היינו תחת הבבלים. אז מה פתאום שאנחנו חוזרים הביתה? תשובה. והיינו אדוני צבאות לאמור. כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לציון קנאה גדולה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני מקנא לציון. אני אוהב את ציון. אז כן, הנשתי, אבל אני גם קנא לציון. וחימה גדולה קינאתי לה, זאת אומרת על הגויים שבאו להחריב. ובאמת, מה קרה לבבל תוך 50 שנה אחרי חורבן ירושלים? פרס ומדי. כה אמר אדוני, שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים, ונקרא ירושלים, מה? עיר האמת. והר אדוני צבאות, הר הקודש. שיש כאן שוב פעם שני מוקדים. לפני כן שמענו על שני המוקדים של, משפט וחסד. משפט בבית המשפט, משפט מנגנוני וחסד ראותי. עכשיו אנחנו שומעים משהו מקביל. ירושלים תיקרא עיר האמת. מה זה ירושלים לעומת הר השם? ירושלים זה העיר המלכותי, העיר הבינלאומי. תיקרא עיר האמת. ו... הר הבית יקרא הר הקודש. פתאום יש בינאריות קצת שונה. סיפור, חייבים. בפרק הזה אי אפשר ללמד בלי סיפור. אנחנו כבר בפרק הבא. יש לי מורה שהיה לפני המון שנים, שעלה ב-69. והוא מאז לימד בכל הסמינריונים איפה שבני ארצות הברית היו מגיעים לשנה אחרי התיכון, גם אצל הבנות, גם אצל הבנים, והתחיל כבר די בהתחלה, אחרי מלחמת ששת הימים, המנהג הזה שירידה לרגל, שלקראת סוף השנה שמישהו חווה בארץ, חוזר לארצות הברית לפסח. כן, מובן, משפחה. סלו בית אבות. אז הוא היה מבקש מהם ביום האחרון של לימודים לפני פסח, להביא חזרה צעצועים למיניהם. חבלי קפיצה, אתם זוכרים סופרבולס? כן, כן. איך קוראים לזה? סופרבולס. והיה בא עם שקית גדולה ביום ראשון, אחרי פסח, ביום ראשון של לימודים, כולם היו זורקים את הצעצועים לתוך השקית, ואז היה הולך לקטמונים. אתם מכירים את הקטמונים? זה לא שכבת האליטה של ירושלים.
היה בא לקטמונים והיה מחלק את הצעצועים, הוא מסתכל ורואה ילדים משחקים ברחובות ירושלים, והיה עומד ובוכה, ואומר, אבותיי, רב קיבה אגר, חתם סופר, הבח, השח, הרמב״ם, לא זכו לראות את קיום הנבואה הזאת, שעוד מעט נקרא, ואני, משום מה, זכיתי לראותה. כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. שלנו זה די פשוט שמישהו בירושלים יחיה עד שנה שהוא יזקק להיקרא זקן, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, שיהיה כל כך זקן שיהיה זקוק למקל הליכה, אבל אז זה דבר מה שלא ייתכן. ומה שעוד מאוד לא ייתכן זה, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. זה נבואה מלפני 2,700 שנה, שרק בדורנו אנחנו זכינו לראות את קיומה. פלאי פלאות. לא אני אומר פלאי פלאות, כה אמר אדוני צבאות, כי פלאי מעיני העם, מעיני שאיתם הזה, בימים ההם. אתם חושבים שזה פנטסטי, שזה דבר לא יומן, שאני מסומם או משהו. שנדבר על ילדים וזקנים ברחובות ירושלים. זה נפלא? גם בעיניי יפלא, אדוני צבאות. וזה מזכיר לנו את דברי המלאך אחרי צחוק שרה. היפלא, אדוני דבר, שום דבר לא נפלא ממנו. אז מצד אחד, דרישה לציין לדברי הנביאים, וזה התיקון. מצד שני, הבטחה שאני חוזר, שכינתי חוזרת, וירושלים תהיה עיר שלווה, שבה אנשים יחיו משחוק נערים עד הליכה במשענת. כלומר, אדוני צבאות, הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש. הרי הרבה יהודים גלו למצרים, בזמן ירמיהו בעצמו. והבאתי אותם ושכנו בתוך ירושלים והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוהים באמת ובצדקה. שוב פעם. עכשיו אנחנו נגיע בסוף, לא יודע אם זה יותר סומך שלי. אנחנו נגיע בסוף לאמרה שהיא קצת שקטה, אבל האמת היא ששוב פעם אחרי שמקלפים אותה, שומעים אותה בקולי קולות. עוד חזון למועד, עוד כמה פסוקים. כלומר, אדוני צבאות, הנני מושיע את עמי מארץ מזרח. אוקיי, פסוק ת'. כלומר, אדוני צבאות, תחזקנה ידיכם השומעים בימים האלה. וזה משפט באמת מקביל לדברי חגי בבניית המקדש. את הדברים האלה, מפי הנביאים אשר ביום יוסד בית אדוני צבאות, היכל לבנות. למה? כי לפני הימים ההם שכר אדם לא נהיה ושכר בהמה איננה. כי מה כל אחד שהגיע לכאן לפני שהתחלתם לבנות את הבית, וזה גם כן מוזכר בחגי א', ניסיתם לעבד את האדמה, לא הצלחתם, לא עלה בידיכם כלום. וליוצא ולבא אין שלום מן הצר, ואשלח את כל אדם איש ברעהו. מה קרה? העם היה כל כך מעונה ועני עקב האי-יכולת להניב תנובה מהארץ, שהיו איש באחים נלחמים על המזונות המועטים שיש שם, ממש מלחמת אחים. עכשיו איש ברעהו, איך ראינו את איש ברעהו פרק זין? חסד בין איש לרעהו, לא כמו שהיה אז, ושלח איש ברעהו. ואתה לא חיים ימים ושנים אני לשאר איתם על זה נעומד עוני צפות. כי זרע השלום הגפן תיתן פריה בארץ, תיתן גבולה והשמיים יתנו תלם. התחלתי את שירית המזה את כל אלה. שפע של תנובה מהארץ הזאת שאני אתן לכם. אני אתן לכם את הכל. אני בעצמי מחזיר את שכינתי. אני מבטיח לכם שבירושלים יחיו עד ימי משנת. ואני מברך את הארץ, שיהיה גם עושר. אבל שוב פעם, הכל מותנה בציות לדברי הנביאים הראשונים שאני עכשיו מזכיר לכם. והיה כאשר הייתם כללה בגויים בית יהודה ובית ישראל. הייתם כללה. מישהו היה רוצה לקלל את חברו, היה אומר לו שתהיה כמו ישראל. שגלו ושאלוהיהם עזב אותם, נטש אותם, תחת שהייתם כללה, כן הושיע אתכם וייתם ברכה. אל תיראו, תחזק בידיכם. יהיו חזקים, אני מבטיח לכם, כך יהיה. אבל שוב פעם, ככה אמר אדוני צבאות, כאשר זממתי להרע לכם בהקציף אבותיכם אותי, זממתי להרע לכם, זה מה ששמענו אתמול בלילה. זמם, אדוני, אשר עשה. כאילו השם חישב מחשבות איך להרוס אותנו, איך להחריב אותנו. ולא ניחמתי, לא הייתי מוכן לסגת מההחלטה הזאת, כן שבתי, זממתי בימים האלה, להיטיב את ירושלים ובית יהודה אל תיראו. עכשיו אני מחשב מחשבות, חשבונות, איך להפוך את הקערה על פניה, איך להפוך את מצבו של יהודה וירושלים, איך לברך אתכם ולהושיע אתכם. אבל מה? אלה הדברים אשר תעשו. אז מה אני מוכן לעשות? אני מוכן להחזיר אתכם. אני מוכן לברך אתכם. אני מוכן להבטיח לכם חיים שלמים בירושלים. חיים שלווים. מה אתם חיים לעשות? דברו אמת איש את רעהו. וכאן שני הכותבים מתערבים. כי הכותב של אמת היה שייך למנגנון המשפטי. והחסד היה מנגנון הבין חברותי, הרעותי. עכשיו דברו אמת איש את רעהו. דרישה עוד יותר גדולה. לא רק תהיו אנשי חסד, אלא אנשי אמת זה עם זה. הגמרא בתנית שהזכרתי לפניכם, אומרת, על מה חרבה הארץ? לא חרבה ירושלים עד שפסקו ממנו בעלי אמנה. מה זה בעלי אמנה? אנשים שעושים את מה שהם אומרים. אנשים נאמנים כפשוטו. אמת ומשפט שלום. אמת ומשפט שלום. מה זה משפט שלום? אז הגמרא דנה בכמה פירושים אפשריים פה. אם זה פשרה, שכל אחד יוצא משהו, או אם זה משפט שהרי מי שמחייבים אותו, אז לכל הפחות הוא יודע שלא עובר אווירה, אם כסף שלו שייך לו. אספר לכם סיפור עוד דקה, שאולי תן לנו קצת פן אחר. משפט שלום, שפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ושבועת שקר אל תאהבו. כנראה שזה הבעיה, היה הבעיה. אז כל האמון של האיש ברחוב והאמון של האיש בבית המשפט קרס. אתם חייבים לבנות אותו מחדש. שמישהו יגיד משהו שזולתו יוכל לסמוך עליו. שמישהו נשפע בבית המשפט ידעו שהוא נשפע על אמת. ושהשופט שופט הוא שופט משפט אמת. משפט אמת שיפטו בשעריכם. האמת היא שזה מאוד פשוט. אתם זוכרים מה הייתה השאלה של המשלחת? אתם רואים שאין כאן תשובה בכלל? מה? התשובה היא שאתם לא מבינים את השאלה בכלל. אתם שואלים את השאלה מאוד נכונה. השאלה שאתם חייבים לשאול זה לא האם נמשיך לצום, השאלה איך אנחנו יכולים לבנות חברה שלא נגיע לידי כך לפעם הבאה. כמו שאותו אדם שלא ישן מספיק, צריך להגיע לשורש הבעיה. ולא לסימפטומים, שסתם לשים פלסטר הבעיה, הבעיה תצמח עוד פעם. תצומו, לא תצומו, זו לא הבעיה. סיפור. זה סיפור ששמעתי מהרב שלנו בלוס אנג'לס. היה איש ממש דל שהגיע לרעבון כל כך עמוק שהוא קפץ לתוך, הוא שבר את החלון של איזה מאפייה וגנב משם כמה עוגות ואיזה לחם ותפסו אותו, הביאו אותו לבית המשפט. ובעל המאפייה עמד שם קצת מבוך, כי הוא לא רצה להאשים את הנבח הזה. מצד שני, היה פשע. אז השופט באמת האשים וחייב את האיש הדל הזה. ואתה חייב $10 על הגניבה. ואחר כך הוא לקח את הכובע שלו, שם את זה על השולחן, הוציא $10 מהענק שלו ושם בכובע, והעביר את הכובע, ועד שהגיע אליו חזרה, היו שם איזה $500 שהוא נתן לעני. זה משפט ושלום. הוא חייב אותו, הוא חייב. מצד שני, זה האיש עני בא אליך, אתה חייב לעזור לו. והין בא אדוני צבאות אליי לאמור. זה משפט שאנחנו כולנו מכירים. כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי, צום תמוז, צום החמישי, צום אב, צום השביעי, צום תשרי, גדליה, וצום העשירי, עשרה בטבת, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, ומועדים טובים באמת והשלום אהבו. אז מה אתם חייבים לעשות כדי להפוך את המועדים האלה למועדי שמחה? אמת ושלום. תתקנו את מה שהבאתם, ועד הרב, הימים האלה שכעת מצוינים כמנהגיכם, לצום ולמספד, יהיו לששון ולשמחה. וכאן הוא מסיים המסר המרכזי עליו שוב הסוף. היעד שלנו כעם הוא לא עם שצם, הוא לא עם שסס, הוא עם שמלמד את כל העולם כולו על הקדוש ברוך הוא, שמביא אמת לעולם. אם אתם תהפכו לחברה כמו שהנביאים הראשונים דרשו מכם, מה שלא אחריב, לא אחריב, מה שהימים האלה יהיו מועדים, יפה מאוד, אבל תגיעו ליד המרכזי, הבסיסי שלכם. כה אמר אדוני צבאות, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות, והלכו יושבי אחת אל אחת לאמור, נלכה הלוך לחלות את פני אדוני לבקש לאדוני צבאות, הלכה גם אני. כל אחד יגיד, אני רוצה לבוא לירושלים לחלות את פני השם. למה? לא מבני מיסטיקה, לא מבני שאני לובש איזה משהו אדום על היד, מבני שאני רואה פה חברה בנויה על אמת ושלום. כנראה שאלוהיהם יש בזה משהו, אני רוצה לבוא לחנן. ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את אדוני צבאות בירושלים ולחלות את פני אדוני. ברגע שאנחנו רואים שהעמים באים לירושלים לראות מה זה חברה צודקת, חברה אתית, חברה שיסודה בצדק ובמשפט ובשלום, איש את רעהו, אז הגענו ליעד. והשאלה שההבקה בחודש החמישי היא בכלל לא שאלה, השאלה ששכינת השם בציון זה פשיטה שהוא נמצא, ילדים משחקים ברחובות פשיטה, איש איש על משענתו פשוט, וברכה בגויים. כלומר אדוני צבאות בימים ההם אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. תהו לכם ויפלא בעינינו שמכל לשונות הגויים, מכל ארצות ברית המועצות שהיה, מכל דרום אמריקה, מכל אפריקה, מכל צפון אמריקה, מכל המקומות האלה, באים באלפים ובמיליונים, כי שמעו שירושלים היא עיר הצדק, עיר המשפט, ושאנשים שמה בארץ הזאת ובעיר הזאת חיים בשלום איש את רעהו ועושים חסד עם איש את רעהו. אז הגענו באמת ליעד. השאלה שהבקה בחודש החמישי, השאלה היא באמת, איך אני מתקן את מה שהביתי, איך אני באמת מגיע ליעד שהשם ברכני בו, ואז כל השאלות האלה נהיו שוליות לחלוטין. שבשנה הבאה נחגוג מועד עם כל אומות העולם בירושלים.